רבינו הרמח"ל, רב מוישה חי או חיים לוצאתו, אחד מענקי עולם, ממש ענקי עולם, ושבדרך פלאית, למרות הרדיפות הנוראיות שהוא נרדף בחייו, ובדור הקרוב אליו, שבאמת לא נתפס, כמעט ולא לא להבין, כאלה רדיפות, גנזו לו את הספרים, שרפו לו את הספרים, השביעו אותו והחרימו אותו פעם אחר פעם, שלא יכתוב ולא שם קבולה, ולא יכתוב ככה, ולא יכתוב ככה, ועד שפשוט גירשו אותו מאירופה, עד שהוא עלה לארץ ישראל, למרות הכל, הוא אחד מנערץ ונקדש בעיני כל עם ישראל. אם זה החיידר של הגוהן, שהגרו אמר, הגרו אמר עליו שהוא הבין את הנמשל של הקבולה, זה דבר לא פשוט בכלל, האריז"ל הבין את הנמשל, ועל רב חיים ולוז'ינר, על רב חיים ויטל, כותב רב חיים ולוז'ינר, על רב חיים ויטל, הסתפק האריז"ל, הסתפק הגוהן לתקופה מסוימת, האם רב חיים ויטל הבין את הנמשל של הקבולה, כך כותב רב חיים ולוז'ינר, ובסוף הוא הגיע למסקנה שכן, שרב חיים ויטל גם הבין. זאת אומרת, לא מדובר פה על משהו כל כך פשוט להבין את הנמשל של קבולה. דבר שהיה מקום להסתפק על רב חיים ויטל. ברור שהמסקנה היא שרב חיים ויטל ידע, אבל היה מקום להסתפק על זה בהתחלה. והרמח"ל, אומרים, כתוב, שהגוהן אמר שהוא הבין את הנמשל של קבולה. זה ודאי שגם כן כשהגיע אליו הספר, הספרים של רמח"ל, אז הוא אמר שהיה הולך בשביל זה עד איטליה ברגל, הוא שילם על זה דינר זהב. ובאמת אומרים שכשהוא למד את הספר מסילס ישורים הוא הגיע עד פרק י' א', הוא אומר שאין מילה אחת מיותרת בספר. מהגוהן מחמאה כזאת היא מאוד מאוד רצינית. בוודאי כי תלמידי הגרו הם אלה שהדפיסו את הספרי רמח"ל, וגם תלמידי המגיד ממזריץ'. תגמי המגיד ממזריץ', הספר קלח, פסחי חוכמה, נתפס על ידי רב יייבה מאוסטרה, רמי עקב יויסף מאוסטרה, שהוא הדפיס, הוא נתקבור ליד המארשור, הוא היה אחד מגדוי לאחסידס תלמיד של המגיד ממזריץ'. הוא כותב שהמגיד ממזריץ' אמר שהיה בדורו, אין דורו ראוי לו, הדור של הרמח"ל לא היה ראוי לכזאת צדיקות וכזאת קדושה וכאלה גילויים, ולכן הוא נרדף בצורה כל כך קשה, אבל המעלה שלו והדרגה שלו הייתה עצומה, ככה גם מגיד ממזריץ'. וגם אסקומס על הספר הזה יש מרב מנדל מלינסק, אבא של הרופשיצר, אבא של רמנטל יצא מרופשיץ, מהישמח מוישה, מאוד גדוי לאוילם, שכתבו אסקומס על הספרים שלו ועודדו ללמוד בספרים שלו. אחסם סויפר, אנחנו, הרלוי הרבה, זצ"ל, סיפר שבספרייה של אחסם סויפר היה את הספרים של הרמח"ל, שהוא קנה אותם בכתב יד והשקיע בהם. זאת אומרת, באמת אפשר להגיד בכל החוגים, בכל העדות, הדברים שלו התקבלו והתורה שלו התקבלה. אפילו אלה שחלקו עליו בחייו, יש איזה אמירות היעבץ, כן, שכל מי שהיה בו איזה חשד יצא למלחמה נגדו, היה גם כן כותב על הספרים של רב חיים, על הספרים של הרמח"ל, על הספרים דרך השם ובסיס ישורים, שבהם אין שום דופי, אין שום חיסרון. זאת אומרת, יש בזה דברים, יש בזה... הוא עבר רדיפס נוראיות, הוא גילה גילויים עצומים ונפלאים, גילויים נוראים ממש. בהתחלה זה היה מיתו, הוא נולד בתוף סמך זיין, הספר הראשון שהוא הוציא היה לשון לימודים, על ענייני מליצת הלשון, זה כבר בגיל 17. אחר כך בשנת תף פי זיין הוא התחיל לגלות גילויים על ידי מלאכים וכל מיני דברים כאלה ובלושן זויר, והוא צווה על ידי מלאך משמיים לכתוב זויר על קוילס, ואת התיקונים חדושים שיקרבו את הגאולה, לגלות את הסוד של טרי משיחין ועוד כל מיני דברים שהוא התחיל. ואחר כך בשנת תף פייטט התחיל בלגן גדול על ידי אגרות של רבי קוטיאל גורדון, התחיל בלגן, התחילו פיקפוקים ודיבורים. אנשים בגדול היה נראה להם חשוד, בחור צעיר לא נשוי, הוא התחתן רק בשנת תף צדיק א', לא נשוי עם הבת של רבי דוד פינצ'י שהוא היה רב שם בפדובה. בקיצור, הוא אומר, לא, אדם לא נשוי, מגולח, כמו שהיה מקובל אצל האיטליאנים באיטליה. הם גם כולם היו בוגרי אוניברסיטאות באיטליה. והוא בא ומדבר קבולה ומדבר סוידס בלושן זויר. מה זה? זה חשוד, זה מוזר, מי יודע לאן זה יוביל? ולכן חשדו בשבתאות, חשדו ב... למרות שאנחנו יודעים את המציאות, לא היה, לא נברא, אפילו משל לא היה, זה... לא קשור בכלום, וגם יש אגרות שלו עצמו על העניין הזה. והוא יוצא, ואז בשנת תפצדיק השביעו אותו והחרימו אותו, שיותר לא יכתוב ספרים בקבלה. במכתב שהוא כותב בלגבוים הרטוב צדיק א', כותב הרמח"ל שאומר למכתב של הרב שי בסן, הוא אומר שלא היה לי שום סיבה לחתום על זה, לא, אני לא מחויב להם, אבל מפני כבוד רבי, כבוד התורה של רבו מערי בסן, רבי ישי בסן, שהיה חתן של הרבח, רבי בנימין הכהן, והוא גם היה תלמיד של הרמז, של רבי משה זקות, שיש את הפירוש שלו על המשנייס, ויש את הרבח והרמז, יש גם בפירושים על יציר שחיים, ומערי בסן יש לו גם שוט, כן, ודאי. הוא היה תלמיד שלהם, אבל רבי ישי בסן אמר לו לחתום, אז הוא חתם בשביל שלא ירבו מחלוקות בישראל, והוא חתם על ההתחייבות הזאת, שהוא יותר לא יכתוב בלשון זוהר, ויותר לא יכתוב בלשון... בצורה של מגידים, ובאמת הוא שמר על זה. למרות שהאשימו אותו אחר כך, שהוא פתח את הגנזים, והוא הוציא משם חוברות, קיצור, השקרים לא נגמרו, והאשמות לא נגמרו, והשמצות לא נגמרו, הם רק המשיכו. ואז הגיע, הוא רצה להדפיס את חויקר ומקובו, לדעת תבונות, שבעצם זה נותן דרך להבין את חוכמת הקבלה, גם בלי השפה של הקבולה, וכשהוא הגיע להדפיס את זה, אז הוא היה צריך אישור מרבי ינקל והכהן קץ, מפרנקפורט, שציוו עליו לשרוף, לקחו לו את הכתבים, חלק גנזו, חלק שרפו, ואסרו עליו לכלל לכתוב קבולה, והוא שמר על זה. ואז יש מכתב חריף שלו כשהיה בפרנקפורט, וזה מאוד מעניין, זו נקודה שאבא שלי עומד עליה, שבספרים של רמח"ל, אני לא מדבר כעת על האגרות שלו, על הספרים שלו, אתה בכלל לא רואה שהיה עליו מחלוקת, בכלל אין דיון, הוא לא מריר והוא לא כועס, והוא לא מתלונן, והוא לא מדבר על זה, והוא לא מדבר על החולקים עליו, פשוט לא מתעסק איתם. הוא כותב את מה שהוא כותב, אתה רואה את הטהרה, את הנקיות, את הטהר לב, לב טהור, בלי שום תעין איזה מעניין. אפילו באגרות הפרטיות, ששם חלק גדול מהוויכוח מתנהל, גם שם אתה רואה שאין אף פעם... מרירות, אין אף פעם טיינס אישיות, אין אף פעם השפלה, יש תמיד, יש טענות, יש ביקורת, יש ויכוח, אבל מאוד 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 מכובד מצד הרמח"ל, מאוד. אתה רואה את הגדלות של הבן אדם בהתמודדות שלו מול במאבק כשרודפים אותו בלי הצדקה. עוד פעם, אנחנו ממרחק של שנים יכולים לראות את זה ממש בלי הצדקה, אלא על סמך חששות ודמיונות שגם לא התקיימו בסוף, אלא זה בכלל לא היה בכיוון הזה. ורודפים אותו ורודפים אותו, ואתה רואה שתיקה מוחלטת, אף פעם לא להגיב, לא לכעוס חזרה, לא להעליב חזרה, לא... שום דבר. עוד פעם, ביקורת? יש לו. ביקורת חד משמעית וביקורת חריפה, אבל זה ביקורת שיכולה גם להאמר בלי שום קשר לשום מחלוקת. יש לו את המכתב שלו, הוא כותב על מה שהיה בפרנקפורט. אז הוא כותב, אבל מה אומר? ובעברת השם צבקות נעתם ארץ החוכמה, והתבונה שרה מבני האדם, ותחס עליהם האפלה וחשכה הגדולה, כי אחרי ביצעם ליבם הולך. זה באגרות עמוד שין דלד. הנה האשכנזים, הוא הרי לא היה אשכנזי, הוא היה איטליאני, שזה לא אשכנזים, לא ספרדים, זה סוג שלישי. אומר, הנה האשכנזים, שלמים וכן רבים תהילה לאל, כי בפרנקפורט לבדו יהיו בה כ-300 תלמידי חכמים בני הישיבה, ולב רחב להם להבין ולהשכיל, והנה הם מחלים ימיהם בפלפוליהם המעבילים, וריח חסידות אין בהם, והלוואי היה די בזה. ואם יש בכל מדינת אשכנז אשר עוברתי בה, ובכל מדינת הולנדה אשר אני יושב בקרבה, זה מכתב שנכתב מאמסטרדם, אנשים חרדים את דבר השם ומבקשים לדעת ליראה את השם ולאהבה אותו ולהתחסד עם קונם, כן, אנשים שמעניין אותם יראה, אהבה והתחסדות עם הבורא, להיות חסידים, ודאי נער יכתבם. איטליה כבר ידעה עוד כבוד תורתו יותר ממני, ככה הוא כותב לרב שלו, שאתה, אל איטליה, אתה יודע טוב ממני מה קורה שם. ולעת כזאת אין משכיל דורשת אלוקים, כי הם תוהו ובוהו וחושך שליטים הימה בעיר. ואפילו פירוש הנקרא, אפילו פירוש הפסוק, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה לא יבינו ולא ישכילו. מה הקדוש, מה זה יראה? מה זה יראה? איך קונים יראה? איך מפסידים יראה? זה שלוש פרקים במסילת ישרים. מסילת ישרים בא למלא את החסר הזה בספר שאין בו מילה של קבולה. זה כבר אחרי החרב שהחרימו אותו שלא יכתוב מילה בקבולה, אז הוא לא כתב קבולה, אבל הוא כתב דרך סלולה איך להגיע לפנימיות התורה, איך להגיע לפנימיות החיים, איך לגלות את התכלית של האדם בעולם בצורה של בלי קבולה. אנחנו יודעים שבמסילת ישרים רמוז כל הגילויים הגדולים שלו, אבל לא בצורה גלויה לעין. זאת אומרת, אם אתה תעבוד לפי הדרך הזאת של המסילת ישרים, אתה תגיע לדרגות הכי גבוהות של פנימיות התורה, גם בלי לדעת את המילים האלה. זאת אומרת, אתה לא צריך לדבר על כתר וחוכמה וזה ונוק בשביל להגיע למקום של הפנימי של הנמשל. ופשוט הוא כתב את זה בשפה מעשית. זהירות, זריזות, נקיות, טהרה, חסידות, פרישות, קדושה, יראה, כל הדברים האלה. אומר עלו, על זה צובח כחרוכיה רשבי ברבי שמעון בר יוחאי עליו השלום. ואילון לבני אלמה, דהינון סתימי ליבה, עתימי עיני, אוי להם לבני העולם, שהם סתומי לב, עתומי עיניים, כל הבוסר חוציר, וכל חסדוי קציץ הסודה. אין מנהל לה מכל בנים ילדה, אין אף אחד שמנהל את השכינה הגדוי שמכל בנים ילודו, צבחין ככלובים ואמרין אבהב. אחד הדברים שמאוד כואבים לרמחל, והוא כותב עליהם בלי סוף, זה הנקודה של האכפתיות והקשר לשכינה הקדושה. לומדים תורה, אבל הוא אומר, כמו שהזוהר הקדוש אומר, מורי מסיבוסו, מורי ישיבויס, ראשי ישיבויס, שהם עוסקים בתורה, אבל צווחים ככלבים הב-הב, אבלן אוטרה בעל מדעת, תן לנו עשירות בעולם הזה, אבל הם כל הזמן נמצאים במקום שהם מחפשים את עצמם, מחפשים את שלהם. ולא מחפשים את לאק משרים תנאפרו להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חושך, שזה התפקיד האמיתי שלנו. אומר, לגלות את הדבר הזה, להבין נחת רוח לקדוש ברוך הוא, להתחזק, לעמוד בסוד השם ולגלות אור כבודו אל השכינה, הבן אדם צריך להשקיע במה השם לוקח השם ממך, כי אם ליראה את השם לוקח, לאהבה, לדוב קובוי, ללכס בכל דרוכוב, בעבודה הזאת. ובשביל זה הוא הגיע וחיבר אחר כך את המסילת ישרים. עוד פעם, הרמח"ל עצמו, וזה חייבים לדעת, היה, כמו שכותב עליו רב שאול מאמסטרדם, בהסכמה להוצאה הראשונה של הספר דרך חוכמו, אז הוא כותב, כדבינה בארץ, נהירנה, הוא כותב, כדבינה בארץ מוילדתי, פוילין, כלומר כשהייתי בפולין, בימי חורפי, כשהייתי צעיר, זרח שימשו של החכם הרב המפורסם רבי משה חיים לוצאטו ז"ל, הופיע בארצו, במדינת איטליה, ונשמע גם בארצנו. כי האיש משה גדול מאוד, ומן גבר בקוילו. הוא אדם שגיבור איש בכל דבר, בכל נושא. אומר, זה שמעתי כבר כשהייתי צעיר. אומר, ואחרי כן, בבואי לכאן, שמעתי מפי בעלי דרייסין וחכמים גדולים שהכירו, כן, שהוא בא רב שאול, הגיע לאמסטרדם, והוא אומר, והוא היה רשקה באק בדויר, כן, הוא אומר, שמע מבעלי דרייסין וחכמים גדולים שהכירו, מחכמים גדולים, את מעשי תוקפו, כמה נופיש חילי לאוירי זה, כמה גדול כוחו בתורה, ליבו כלב הארי בגמרה ובסברה. ליבו כלב הארי, גם בגמרה, גם בידיעת התורה וגם בסברה. פלפל חריף וצנם עולי ספרה. הוא גם פלפל חריף בחריפות התורה, וגם כלי מלא ספרים בידיעת התורה. ועוד לא, חוץ מידיעת התורה בבקיאות ובחריפות, אז עוד לא 10 ידות בכל חוכמה ומדע. יש לו ידע עצום בכל המדעים וכל החוכמות, ועל כולנו, ומעל הכל, בהדקיו שדרחמונו, בדברים שהם סודות התורה, סודות הבורא, בין מחץ די חק לו, נכנס בשולם ויוצא בשולם, ומהמחץ די חק לו, משם מחץ די חק לו, יש ביטוי של הרמח"ל, שהוא כותב שהזוהר הקדוש אומר, מחץ די חק לו, מעטים הם, שאלה שמסוגלים לטפל בשדה, ולהיכנס ולסדר את מה שצריך בעולם, זה מעטים. והרמח"ל כותב באיגרת שנראה לו שהיום אפשר לומר מחץ דיחק לו און אינון. איפה הם? האם יש בכלל מחץ דיחק לו היום בעולם? יש אנשים שמתעסקים עם להעלות שכינתם מאפרה. הוא אומר, פעם היה, בזמן רב שמעון בר יוחאי, מעטים הם, מעטים אינון. היום זה און אינון, איפה הם בכלל? אבל כותב רב שאול מאמסטרדם על הרמח"ל שהוא היה ועד הקו של רחמון מהמחץ דיחק לו, והמחץ דיחק לו הרי לא נכנסים בשלום, לא כולם יוצאים בשלום, נכון? כך כתוב בידרי רבה, נכנסו 10 בשלום, אבל יצאו בשלום רק 7. זאת אומרת, לא תמיד יוצאים בשלום להיכנס לדברים האלה, כמו שאתה רואה גם בגמור בחגיגה, נכנסו לפרדס 4, רק אחד נכנס בשלום ויצא בשלום, נכון? אז הוא אומר, הוא הרמח"ל בין מחץ דיחק לו, נכנס בשלום ויוצא בשלום, נכנס בשולם ויוצא בשולם. יש גם, אתה רואה את הדיבורים על הגדלות של הרמח"ל, גם בניגלה וגם בניסטר, יש בדברים נפלאים. יש הרבנים של פדובה, יש להם מכתב, זה נתפס ביורי מוישה, איגרת למד א', הם כותבים שם, עדותינו ניתן ונצדק, אודות האיש, בחיר השם, איש אלוקים קדוש הוא, זורח בקהל קודשנו, כמו ידמירנו הרב, חכם, רבי מוישה חיים לוצאטו, נטרי רחמנה ופרקה, ישמרהו האלוקים ויצילהו. אמת הדבר, כי מנעוריו גבר באחיו, בחוכמה, בדעת ובתבונה. וכל העם רואים אלוקים עולים מן הארץ. ראשו מגיע השמיימה, עוסק בקודשים דבר יום ביומו, כל ימיו גדל בין החכמים, והיה איש מצליח בבית מדרשו הרבה, התבודדות ופרישות ותורתו אומנותו, יום ולילה לא שבת. הנה זה מצענו, חיקו ממתקים וכולו מחמדים, לי יהיב אלוקי שמיה, נהירו לא נתן אלוקי השמיים אור וחוכמה, חוכמת אלוקין השתקחת בי, כל לא אניס לי. יש לו חוכמת אלוקים, אין דבר, כל לא אניס לי, אין דבר שנסתר ממנו, ותעלומה יוציא לאור לבאר כל סתום בדברי תורתנו הקדושה. איש לא נעדר, נדרש לכל אשר שאלו, נמצא לכל איש מבקשהו. בכל דברי התורה הזאת, אין מקרא, אין משנה, אין מדרש, אין אגדה, בסודות נוראים, רגע אחד יוציא לאור, ישים אמת. הוא אומר, בן אדם שכל מי ששואל אותו, מתי ששואלים אותו, בכל נושא בתורה, ברגע אחד הוא עונה תשובה על כל נושא, ויוציא לאור אמת, ישים אמת. ורבים השיב ומשיב מאבון, בכוח התורה הקדושה, בכוח הגילויים הנוראים שלו, אלא גם כוח שרבים משיב מאבון ורבים משיב מאבון. דורש טוב לעמו, הוא לא שומר את התורה שלו לעצמו, אלא לא רק עונה על שאלות, אלא גם דורש טוב לעמו, ומקרבם לתורה. כאשר נפל פחד השם עליהם ויראו את השם אלוקים, אשר עוד ידו נטויה עלינו. אומר, כשאנשים ראו אותו, את הרמח"ל, ושמעו אותו, אפילו בלי להבין את מה שהוא אמר, מרוב התפעלות מאור השם שמתגלה באדם פה בעולם הזה, אנשים פשוט חזרו בתשובה. ראו שעוד ידו נטויה עלינו. אם יש רמח"ל בעולם, אם יש רמח"ל בעולם, זה מראה שיש הקדוש ברוך הוא. זה צדיק איו לאילה אילה לסתה, צדיק שפשוט מגלה בעצם הקיום שלו בעולם, בעצם הנוכחות שלו בעולם, מגלה את כבוד השם. הוא הגיע לרמה כזאת, זה באמת, זה דברים נפלאים, לא נתפסים. זה מתחבר מאוד עם מה שהרמח"ל כותב במסילת ישרים בשער הקדושה, שהאדם אמור להגיע לרמה כזאת, שהוא פשוט גילוי כבודו יתברך בעולם, האדם עצמו, בעצם החיים שלו. הוא אומר, עד שאלה הן קצות דרכיו ומעשיו מוכיחים, דבר השם בפיו אמת, קודש קודשים הוא. כך כותבים הרבנים של פדובה שהכירו אותו מקרוב, הכירו אותו ממש מקרוב, זה הם כותבים עליו. אומר, יש גם הרב שלו, מערי בסן, רבי ישעיהו בסן, זה בירי משה יגרת חף ג', כותב, והנה אחת שאלנו מאיתו, אומר, זה כבר שהוא בא בתוך כדי הוויכוח עליו, אומר, אז שמעתי שטוענים שבספרים שלו יש דברים לא טובים וזה, בסדר, אומר, שאלנו מאיתו ספר, ושלח אחד מחיבוריו, ועברנו בין בית הרב, ולא נמצא פסול אחריו, כי כולו זהב טהור בהר הרי קודש, יסודתו על אדני צדק, דברי האריזל וחוכמתו, והמכתב וכתב אלוקים הוא חרות, כולו מלא יראת השם והתעוררות, מתוק הוא לנפש ולעצם הרפה, מלא חידושי תורה על כל גדותיו כאפיקים, הזהב מעליהם מריקים, והנה זה שראו עינינו כטיפה מן הים מדרושיו, כי רבו עד מאוד פירושיו. אז ככה הוא כתב על הספרים שלו, זה פשוט זהב מתוק לנפש ולעצם הרפה. וכשהוא מתאר את הרמח"ל בעצמו, אז הוא אומר, גמול מחלב, עוד שהוא היה ילד קטן, רבץ בין המשפטיים, ובתורת השם דבק לאהבה, הוא היה דבוק באהבה עצומה בתורת השם, ויקרא שמה חפצי בה, הוא קרא לתורה חפצי בה, כאילו הרצון שלי בתורה, ועשה לו קטונת פסים, בחור כארזים, לא הלך אחרי שב, ובשרירות ואבלי הילדות והשחרות, השם אלוקים פתח לו אוזן, שומעת ותבין, ויהי לי לבן, כך אומר המערי בסן עצמו, ואנוכי תרגלתיו על זרועותיי, לקחתיו, וכפי כוחי, רוח חוכמה מילאתיו, ויען אהבת עולם אהבתיו, לא היה, לא הייתי גדול בביתי ממנו, מספר צעדה יגידנו, וכל טוב היה בידו, כי אין נסתר מחמדו, וביותו מאיר רובה בבוקר בבוקר, עסקנו בדברי אלוקים חיים, כי משש כל כלי, ויקח גם עץ החיים ויוכל. אומר, הוא למד אצלי, ולא, למד באהבה עצומה, בחפץ גדול, בתשוקה גדולה, כל מילה, אומר, כל בוקר היה מגיע ולומד ועוסק, וכל דבר רוצה להבין, וכל דבר מתאמץ להבין. אומר, כמה שהיה כוח לתת לו רוח חוכמה, נתתי לו הכל, מילאתי אותו רוח חוכמה. אלה איפה הם, איפה הם המוזניים אשר בהם נראה לנו מזוקק שבעתיים האיש אשר נבקש? אומרת, שואלים אותי על הרמח"ל, מי הוא ומה הוא? זה מה שהמוזניים שאני רואה אותו, אני ראיתי אותו כל החיים, איפה הוא נמצא, מאה שהוא תינוק קטן, רק תורה, רק אהבת השם, לא מעניין אותו שטויות, לא הלך אחרי שב, ובשרירות ואבלי הילדות והשחרות מעולם לא נגע בהם. רק תורה, רק אהבה תורה, רק רצון לתורה, השתוקקות לתורה, ללמוד תורה, זה כל מה שיהיה לו בחיים, כל החיים שלו. אז זה המאזניים שבהם אנחנו נבדוק מי האיש אשר נבקש, מהו. ואין בו כל נפתל ועיקש, אין בו שום דבר, כי מראש ינקותו עולה תמימה הוא לשמיים, מקודשת. קרבת אלוקים חפץ אל הקודש לגשת, והקדושה שורה במקום אשר תמצא לבית, רצוף אהבה מחוץ ומבית. זאת אומרת, למה הקדושה שורה עליו? למה הוא זוכה לכאלה גילויים, אתם שואלים? כי הוא מעולם לא עשה שטויות, הוא רק השתוקק לתורה באהבה עצומה כל ימיו, ומעולם לא אהב משהו אחר, ולכן הוא זכה לכאלה גילויים. אז אל תבואו ותשמיצו אותו על הגילויים האלה שהוא זכה להם, כי הוא זכה להם ביושר ולפי רוב האהבה וההשתוקקות. טוב, האמת היא שלדבר על חיי הרמח"ל עצמם זה ארוך ומעניין, אני רק רוצה לציין דבר אחד שקשור ליורצייט שלו, שיש מכתב רבני טבריה, הם כותבים שימו שמיים, זה אחרי הפטירה של הרמח"ל, שימו שמיים והאזינו ארץ, כי הרב הכולל המקובל האלוקי, רכב ישראל ופרשיו, אור שהיה בישראל, בוצינה קדישה, מרנה ורבנה, כבוד מורנו הרב רב מוישה חיים לוצאטו, זללה, נפטר הוא וכל בני ביתו, כולל הבן היחיד שלו, שלא היה לילדים, במגפה לפני השם בעיר אקו, הוא נפטר באקו, ונקבר בטבריה אצל רב עקיבא עליו השלום. אוי לנו כי נפלה עטרת ראשינו, כי אבל גדול זה לנו, כי גדולה השרפה אשר שרף השם. טוב, וזה פטירתו ומקום קבורתו שנמצא בטבריה, כמו שמעידים רבני טבריה מאותו דור, שהוא נקבר בטבריה בצמוד לציון רב עקיבא. יש בזה גם סוד, ואחד התלמידים שלו יש לו דרוש ארוך להראות שאת ה-40 שנה רבי עקיבא, התלמיד חכם 40 שנה, והרמח"ל נפטר בשנת ה-40, ויש קשר מסוים ביניהם, וזה דברים שבעד הקו של הרחמונה, אבל היה איזשהו קשר רוחני בין רבי עקיבא לרמח"ל. אני הייתי רוצה להתחיל ללמוד פה דרוש מסוים מתורת הרמח"ל, על דרוש בעניין הכיווי. דרוש בעניין הכיווי. הנושא הזה של כיווי ולקוות אל השם והתקווה אל הקדוש ברוך הוא ולשועו שחו כיוויסי השם, זה נושא שהוא מאוד גדול אצל רמח"ל. זה חוזר על עצמו בצורה מאוד מאוד רצינית בתקטו תפילות, בספר תקט"ו תפילות שחיבר הרמח"ל, שעוד פעם, התפילות האלה חלקן הן קשות מאוד להבנה, בגלל שאתה צריך הרבה ידע בקבולה בשביל להבין את התפילות האלה, אבל חלקן שוות לכל נפש. כל התפילות מתחילות עם כל אחד יחיד ומיוחד ומסתיימות במילים לשועתך כיוויתי השם. ובתפילות האלה יש הרבה, גם כן, הרבה דיבור על העניין של הכיווי. הכיווי, הקו, התקווה. בוא ננסה קצת לגעת בזה. דבר ראשון מעניין זה היה תקנות הישיבה. מתוף פי זיין ועלה, אז הקים הרמח"ל את החבורה שלו, חבורה קדושה שהיו לומדים ביחד. הם הקימו ישיבה. ובישיבה הזאת היה להם כל מיני תקנות. למשל, אחד התקנות זה שלומדים זוהר שם ברצף 24 שעות, זאת אומרת, היה תורנות. כל אחד שעתיים, 12 אברכים, 12 אנשים, היו כל אחד שעתיים, 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 וככה לימוד של זוהר. והזוהר הזה היה לא לקבל שכר על זה בכלל, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, בשום סוג של שכר, אלא רק לאוק משכינת מהאפרה, להרים את השכינה מהאפר ולהביא את הגאולה. חוץ מזה, גם כל החברים קיבלו על עצמם שכל המצוות שהם עושים וכל הצדקה שהם עושים, הם נותנים את כל השכר שמגיע להם במתנה לכל עם ישראל. זאת אומרת, לעזור זה בלי לקבל שכר בכלל, ואת השכר על כל המצוות שעושים זה בשביל כל עם ישראל, נותנים את זה במתנה לעם ישראל, שעם ישראל יהיה לו את השכר, לא אישי. יש שם כל מיני תקנות ודברים מאוד מעניינים. אחד התקנות זה, הלשון זה ככה: זה המשפט אשר קיבלו עליהם, שלא לדבר שום דבר שאינו דברי תורה על השולחן הקדוש אשר ללימוד כבוד מורנו הרב משה חיים רבם נרו יאיר נרו, כן, נרטרה רחמנה ופרקה, אלא ישבו לשולחן כשיושבים בבית מדרש באימה וברטט ובזיעה, כאילו ממש בעירת שמיים, ואחד מן החברים אשר נבחר לכך יאמר בקול: תנו כבוד לשם אלוקי ישראל. הולכים ללמוד תורה, תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, ומיד יקופו החברים הקדושים את ראשם ולא יוציאו עוד שום מילה מפיהם, הרבה דברים בטלים, ואפילו אם הם באמצע דיבור יחויבו להפסיק דיבורם ולשתוק באימה רבה. שום דבר, תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, ואז משתתקים במתיישבים ללמוד, וגם שלא בשעת הלימוד וחוץ מן השולחן, כן, לא, אם לא יושבים ליד השולחן של השיעור, אלא סתם נמצאים בבית מדרש, אם ירבו דברים, זאת אומרת, אם אני מתחיל כקיפקס, כן, אני אתחיל לגבי פטפוטים, יהיה רשות בידו לומר, אז יש את הגבאי האחראי, שהוא יכול להחליט לפי מה שהוא חושב, אם זה מתאים עכשיו או לא, והוא יכול להגיד, תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, ומיד כל מי שחבר פה יחויבו לשתוק. תנו כבוד במשתתקים. עכשיו, יש שם תוספת בכתב יד, אז יאמר רבי יקותיאל גורדון על החברים, זאת אומרת, זה היה הולך, תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, ואז היה רבי יקותיאל גורדון, התפקיד שלו, הוא היה גבאי, התפקיד שלו היה לתת תשובה, לתנו כבוד לשם אלוקי ישראל, ומה היה התשובה שהיה אומר? הוא אומר לכולם, כאילו כולם משתתקים, ואז רבי יקותיאל גורדון אומר, שימו לבבכם להיות מקווים ומצפים לישועת השם, ציפוי שלם וכיווי חזק. להיות, שימו לבבכם, להיות מקווים ומצפים לישועת השם, ציפוי שלם, זו ציפייה שלמה, וכיווי חזק ותקווה חזקה. זאת אומרת, זה בעצם כשאתה אומר תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, זה לשים לב להיות בתקווה להשם יתברך. וזה בעצם ההתחלה של הלימוד. כן, הוא אומר גם כשבאים ללמוד, אז יושבים לשולחן, ואז מכריזים, תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, שימו לבבכם להיות מקווים ומצפים לישועת השם, ציפוי שלם וכיווי חזק, ואז מתחילים ללמוד. אם יש מצב של התרופפות של האווירה הקדושה, ומתחיל פטפוטים ודיבורים יותר מדי, אז איך מחזירים? למה חוזרים? תנו כבוד לשם אלוקי ישראל, ולמה חוזרים? שימו לבבכם להיות מקווים ומצפים לישועת השם, ציפוי שלם וכיווי חזק. זאת אומרת, הדבר הזה הוא מאוד מאוד יסודי, כמו שאפשר לראות בתורת רמח"ל, שהתפקיד שלנו זה להיות בתקווה. עכשיו, יש מיימר, הדרוש בעניין הכיווי בעצם מדבר על כל העניין הזה בהרחבה, על מה זה בעצם כיווי ולמה זה כל כך חשוב וכל כך מקיף את כל המציאות שלנו בעולם. לא נספיק את כל הדרוש הכיווי היום, אבל נתחיל אותו עכשיו, לעזרת השם יתברך. דרוש בעניין הכיווי לרבינו הרמח"ל, זכותו יגן עלינו. יש לך פה? הנה כך. לישועתך קיוויתי השם. לישועתך קיוויתי. כן, זה פסוק. והאמת היא שצריך להעריך בפסוק הזה איפה הוא מגיע. מה הפסוק הזה כתוב? זה כתוב בברכות של שבט דן. אז האמת היא שטוב, את העניין של שבט דן בעצמו צריך לדבר בהרחבה. זה שייך יותר לסדרה של השבטים, אבל בלי נדר. בלי נדר, כשנדבר על שבט דן, זה גם ייגע בעניין הזה של הכיווי. זה כל העניין של שמשון הגיבור, שזה עוד פעם כיווי, וזה גם שבט דן, וזה סוגיה בפני עצמה. רב צודק מדבר על זה בתקנס השובים. יש בזה עריכות, יש בזה עריכות, ובלי נדר, בלי נדר נגיע לזה משהו בזכורות. יש בזה עריכות, רב דסטר מדבר על זה גם כן, אבל שם אתה גם רואה את הרעיון הזה של תקווה וקו, ולהתכנס כמו יקבוע מים ולפתוח קו אל הקדוש ברוך הוא. אבל בוא, דבר ראשון, נתחיל את הדרוך, אולי בלי נדר נדבר על זה. ישועתך קיוויתי. ישועתך קיוויתי השם, אומר יעקב אבינו, אחרי שהוא רואה ששמשון הגיבור נפטר, מסתלק מהעולם ולא מצליח להביא את הגאולה, אומר ישועתך קיוויתי השם. ראשית הבריאה בתקווה. ראשית הבריאה בתקווה. ההתחלה של הבריאה וההתחלה של בריאת העולם מגיע ממקום של תקווה, שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר. כל התחתונים, כל המציאויות הקיימות בעולם, כל הדברים בעולם, כן, דברים מלשון מדברים, ככה היה רבי שפירא אומר, כי כולם מדברים, כולם אומרים משהו כל הזמן, הם מספרים איזה רצון להגיע לאנשהו. כל התחתונים, כל המציאויות בעולם, מצפים לשפעת עליונים, הם מצפים לקבל שפע מהעליונים, לקבל שפע מלמעלה. איך הם עושים את זה? על ידי תפילה או שיר. זאת אומרת, יש מתפללים ויש משוררים. האדם מתפלל. הגמור רבי בקמה אומרת, מה ההגדרה של אדם? יש הרי ארבע אובייס נזיקין, השור והבור והמבעה והאבער. מה זה מבעה? מחלוק עשרה ושמואל. האימה וזה השן, זאת אומרת באימה שאוכלת ומזיקה על ידי דברים שהיא נהנית מהם, זה נקרא מבעה, או שמבעה זה אודום. למה האדם נקרא מבעה? אם תבעיון בעיו, בארמית, תבעיון בעיו, זה לבקש. האדם בעצם נקרא מבקש. זה המציאות של האדם. מבעה. מבקש. תרגום לעברית של מה, וזה מבקש. אז יש ארבעה אבות נזיקין. שור, בור, מבקש ועבר. שור שמזיק, בור שמזיק, מבקש שמזיק. מי זה המבקש שמזיק? האדם. האדם נקרא מוות. הנזקים שהאדם גורם, המקום של הנזק שהוא נמצא, זה כי הוא לא מספיק מבעה, הוא לא מספיק נמצא במקום שהוא מבקש את הדבר הנכון. והדבר הזה שהוא בעצם מבקש לשפעת עליונים, האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא ומקווה לטוב, מצפה שיהיה לו טוב. הגויין אומר שהניסטר של אודום זה מספלל. מה זה ניסטר של אדם? אתה לוקח את המילה אדם, מפרק אותה לאותיות, א', ד', מ'. איך אתה כותב את האות א'? א', ל', ופ' סופית, נכון? א', אני מדבר א', מלא. גם ד', זה ד', ל', ת', נכון? ד', ל', ת'. ואז יש לך מ', מ', מ' ומ', נכון? אנחנו כותבים מ', מ' ומ'. אז א', ד', ת'. עכשיו, א', ד' ות' הראשונות זה אדם. מה נשאר לך? מהא', הנסתר של הא', זה הל' והפ'. הנסתר של הד' זה הל' והת'. הנסתר של המ', זה המ' השנייה. ואז מה יש לך? איזה אותיות? מם, תף, פי, למד, למד, מתפלל. הנסתר של אדם זה מתפלל. הנסתר של אדם זה מתפלל. זה הנסתר של המילה אדם, אבל זה גם הנסתר של האדם. זה המציאות של האדם. האדם עומד לפני הקדוש ברוך הוא. מכיר בחיסרון שלו, יודע שהוא חסר, יודע שהוא נברא חסר, ויודע שהסיבה שהוא נברא בחסר היא בשביל שהוא יפנה אל הקדוש ברוך הוא ויבקש ממנו ליצור מצב של השתוקקות, ליצור מצב של כיווי, ליצור מצב של תקווה. כשהאדם בוטח בהשם, מאמין בקדוש ברוך הוא ויוצא ומשתוקק אליו, הדבר הזה יוצר קו של אור שנכנס אל העולם וממשיך את האלוקות בעולם. האמת היא שרמח"ל מדבר על זה בכמה וכמה מקומות בספרים שלו, זה גם בקלח פרק ממתת, קלח פסחי חוכמה פתח ממתת, ובאמת הרבה מקומות. קשה באמת להיכנס עכשיו לכל הסוגיה הזאת בדברי רמח"ל, אבל גם הרע שנמצא בעולם מגיע רק בשביל שיהיה כיווי והשתוקקות, ואז מתוך זה יבוא המקום של הגעגוע אל הקדושה, ואז האדם ממשיך את הקדושה לעולם. האדם ממשיך את הקדושה לעולם. עכשיו, יש בזה משהו מאוד מיוחד, כי כשהאדם ממשיך את הקדושה לעולם על ידי הרצון שלו, הדברים מתייחסים לאדם, זה הוא עושה את זה. הדברים מפורשים, מפורשים ממש, בפתח ממתת. כשהאדם מתגעגע אל הקדושה מתוך מצב שהוא יודע והוא מכיר בחיסרון, ואז על ידי הקו הזה שהאדם פותח נכנס את התקווה, על ידי התקווה של האדם, הכיווי של האדם, נוצר קו ונכנס פנימה וממליך את הקדוש ברוך הוא, גם בקטע הזה שהיה נראה כמו רע, שהיה נראה חסר, שהיה נראה חלל, שאין בו את האלוקות, אין בו את הקדוש ברוך הוא. והאדם מגלה את כבודו יתברך, והאדם משלים את עצמו, כי האדם שמגלה את כבודו יתברך מביא את השלמות לעולם. אז הוא משתלם, כן? הוא נהיה שלם, והעולם כולו גם הוא משתלם, ואז מתגלה שגם הרע מעולם לא היה רע, הוא תמיד היה טוב. רק שזה טוב שהיה צריך להתגלות בכוח מעשי האדם. זאת אומרת, לכן הוא היה נראה רע לתקופה מסוימת. הרמח"ל מדבר על העניין הזה גם כן כשהוא מדבר על ברוזין קניזין, דווקא חובוב עמד וייס, הוא מדבר על המסווה שהיה על פני מוישה רבינו. הוא אומר, מי שהיה חזק מאוד בכיווי הזה היה מוישה רבינו, ואחרי מוישה רבינו שם על פניו מסווה. הוא שם על פניו כיסוי. למה? שיתגעגעו לראות את הפנים של משה רבינו, בשביל ליצור געגוע. זאת אומרת, יש פה הסתרה, שההסתרה הזאת יוצרת געגוע, יוצרת כיווי ויוצרת תקווה. עכשיו, כיווי, געגוע, תשוקה, רצון מגיע רק מתוך מקום שאני מאמין שיש לי יכולת לקבל. אני מאמין שזה מגיע לי אולי אפילו. אני מאמין שהוא רוצה לתת לי. כי אני לא מקווה עכשיו, סתם, שאני יוצא לרחוב שאנשים ייתנו לי משהו, כסף. סתם, אין זיבה. אין לי תקווה. מישהו שיש לי סיבה להניח שהוא כן רוצה לתת לי, כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה שיהיה לי, נכון? זה הבסיס של התקווה. שיש כיווי, שיש תקווה, יש כיווי. אז גם יש יראה. בסדר, זה כבר עוד סיפור. צריך ללמוד טוב את כל הסוגיה של יראה במסילת ישרים. שלוש פרקים על זה, דרכי קניית היראה ויראה וכל זה, ששם מדבר על יראה, שזה מאוד מאוד חזק גם בעניין של כיווי, גם בייחוד העיר, שנמצא באדיר במרום חלק ב', הוא גם מדבר על זה הרבה, על העירות הרוממות, שהיא בעצם השתוקקות אל הקדוש ברוך הוא. זה הכרה שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, והשתוקקות אליו, וזה הולך ביחד עם יראה. יראה מביאה להשתוקקות. ההשתוקקות לקדוש ברוך הוא מגיעה ממקום של יראה, מקום שבו ההכרה של הגדלות שלו וההכרה של בוא נקרא לזה בלשון של רב צודוק, כשאדם קולט שהוא לא לבוש בשמטס ובבגדים מלוכלכים, אלא הוא לבוש בבגדים יקרים וחשובים, האדם נזהר לא להתלכלך. זה יראה, זה יראה, זה יראה. ובגין די יורה ושליט, שהוא קולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכמה הקדוש ברוך הוא אוהב, וכמה הקדוש ברוך הוא טוב ורחמן, אז הבן אדם לא רוצה להתלכלך, הוא רוצה להיות קרוב, הוא משתוקק אל הקרבה של הקדוש ברוך הוא, שזה תוצאה של יראה. זה בעצם גם היא תוצאה של יראה, של הכרת גדלות הבורא. זאת אומרת, יש פה עבודה, איך מגיעים לגדלות הבורא? אומר רמח"ל, וזה זה שורים, על ידי עיון התורה. על ידי הרבה עיון התורה. אני רק נקריא לכם את זה בקצרה, אני לא אכנס לזה מדי הרבה עכשיו, למרות שהרמח"ל גם מדבר פה על העניין הזה. גם בדרוש הזה הוא מדבר על זה. זה נמצא... דרך אגב, זה דרגן לא נמוכה בכלל. זה אחרי חסידות, כן? לפני ענווה. זה דרגה גבוהה מאוד מאוד. יש לך ענווה ואז יראה ואז מגיע קדושה, שזה כבר הדרגה הגבוהה יותר, הכי גבוהה שיש. זאת אומרת, זה הדרגה אחת לפני הכי עליונה, יראה. יראת הרוממות. יראת הרוממות, הוא מדבר על זה באריכות, וזה בהווה ובעתיד, עם כל הפרטים של זה. הירא יראת הרוממות, אני מצטט עכשיו מהאדיר במרום, עמוד שי"ט, שי"ח. הירא יראת הרוממות הוא גורם לו קרובה והתדבקות יותר בנעלה ממנו. כי הדין המצמצם מתפייס עליו ומתקרב. וזהו פרי יראת הרוממות שיראים בני אדם, שהם גורמים קרובה למאורות העליונים והתחתונים, והם עצמם מקרבים עליהם המאורות שהם בשורשם. אומר, הנה, תראה את משה רבינו, במראה הסנה. בתחילה אמר אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, כי לא הכיר מהו, ולא הייתה לו יראה. ועל כן אמר אסור ענה והראה. והקדוש ברוך הוא השיבו, אל תקרב עלום. אבל כיוון שהכיר, אז ירא ממש יראת הרוממות, וזהו שאמר, כי ירא מהביט אל האלוקים, שלא ירא, אלא מן רוממות אלוקים, שלא היה חושב עצמו כדאי להביט אל האלוקים. ואז מיד נקרא והשיג, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה לך ואשלחך עליהם. זאת אומרת, כשאדם לא קולט את הגדלות האמיתית שקורית בעולם, הוא לא קולט כמה הקדוש ברוך הוא טוב ורחום ואוהב, אז הוא לא מספיק, הוא לא ירא. ברגע שהוא קולט כמה זה גדול, הוא ירא מהביט אל האלוקים. הוא חושב את עצמו שאני לא כדאי, אני לא ראוי לאהבה וליופי ולאור הגדול הזה. זה כזה ענק, זה כזה עצום, אני לא שם, אני לא מתחיל להתקרב לזה. ואז מיד נקרא והשיג. אז האדם מגיע להשגה של הקרבה האמיתית. כן, זה באדיר במורוים. יש בדרך קניית היראה, כותב הרמח"ל, אומר, כל היסח הדעת הוא ביטול היראה. צריך כל הזמן להיות שם, למען נלמד ליראה, למען יראה. הוא אומר, לכך כתב, יראה, אין היראה נלמדת, אלא מן הקריאה הבלתי נפסקת. התמדה בלימוד. הוא תדקדק, שאמר, למען נלמד ליראה, אני מקריא עכשיו במסילת ישרים פרק חפי, נלמד ליראה, ולא אמר למען יראה, אלא לפי שאין היראה הזאת מושגת בטבע. כי אדרבה רחוקה היא ממנו, מפני גשמיות החושים, ואינה נקנית אלא על ידי לימוד. ואין לימוד ליראה, אלא ברוב ההתמדה בתורה ודרכיה בלי הפסק. והוא שיהיה האדם מתבונן ומעיין בדבר הזה תמיד, בשבטו, בלכתו, בשוכבו ובקומו, עד שיקבע בדעתו אמיתת הדבר. זאת אומרת, על ידי אומו לתירה, כמו שהבסעין קורא לזה, באמילוס נפש, ביגיה, באמקוס, ללמוד תירה, פשוט אומו לתוירו. אמיתת, ואז נקבע בדעתו אמיתת הדבר, אמיתת ימצא שכינתו יתברך בכל מקום, ויותינו עומדים לפניו ממש, בכל עת ובכל שעה, ואז יראה אותו באמת. אומר, הוריני השם, זה מה שהיה דוד המלך מתפלל ואומר, הוריני השם דרכך, אהלך באמיתך, יחד לבבי לירא שמך. הוריני השם דרכך, תגלה לי את הדרך שלך, שזה בעצם גילוי של תורה, ואהלך באמיתך, אני אלך עם האמת שאתה קיים בכל העולם, ואז יחד לבבי, הלב שלי יהיה מיוחד, נקי, קו אחד, מכונס לקו אחד של ליראה שמך, קו של יראה, שזה בעצם הרצון להגיע לקרבת השם והתקווה לקדוש ברוך הוא בשלמות. טוב, אני קצת עליתי קצת גבוה, והדברים תופסים אבל בכל מערכת החיים שלנו גם במקומות הרבה יותר פשוטים ונמוכים. זאת אומרת, זה באמת הדרוש הזה, הדרוש התקווה, דרוש הכיווי הוא באמת דרוש שמדבר על כל המערכת של הבריאה, מהדברים העמוקים ביותר שיש בעולם ועד הדברים הפשוטים ביותר שיש בעולם. עכשיו אני חוזר לרגע לרוזינגניזין שהזכרנו מקודם, שמשה רבינו שם על פניו מסווה בשביל לעורר כיווי. אומר, וכי על ידי שעם ישראל זה מחוסה, ועם ישראל מקווים ורוצים ומשתוקקים שהדבר הזה יקרה, ויש להם תקווה שהדבר הזה יקרה, וזה קורה, אז נקרא האור על שמם. אז נקרא האור על שמם, כך כתוב הרמח"ל. זאת אומרת, העולם נברא בצורה שיש בו נקודה של חיסרון. אני חוזר לתחילת דרוש הכיווי. העולם נברא בצורה שיש בו נקודה של חיסרון, שכל התחתונים מצפים לשפעת עליונים על ידי תפילה או שיר. כן? ואז כשמגיע האור, האור נקרא על שמם. העולם נברא עם סוג מסוים של חיסרון, והחיסרון הזה הולך ונהיה מושלם על ידי עבודת האדם. והעבודה שלנו, מתנה שקיבלנו, שאנחנו נקווה לך, השם אלוקינו. אנחנו נשתוקק אליך. אנחנו נקווה לקו אור הזה שנכנס, ואנחנו נמשיך אותו בכוח הכיווי שלנו, ואז האור יקרא על שמנו. כסיב, בראשית ברא אלוהים. אין ראשית אלא תקווה. אין ראשית אלא תקווה. זה בעצם מבוסס על התיקוני זויה, שאין ראשית אלא תקווה. בראשית ברא אלוקים. הבריאה התחילה מתוך מצב של כיווי. אין הצמצום עשוי, כי אם לצפות שיכנוס בו קו אינסוף ברוך הוא. וזהו קו לשום כיווי ותשוקה. טוב, פה הוא מדבר על משהו שכל מי שרק נגע פעם בסתרי אבוידה, אם זה נפש החיים, אם זה חסידי של ספורים, המושגים האלה מוכרים. כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את העולם, הוא היה הכל אור אינסוף ממלא כל המציאות, אז הוא עשה חלל פנוי שאין בו אור אלוקי, ואז בתוך החלל הפנוי הזה, אם זה משל או נמשל, לא ניכנס לזה, בחלל הפנוי הזה נכנס פנים הקו של אור, והקו הזה של האור האלוקי מאור אינסוף, קו אור אינסוף ברוך הוא, זה הקו שבו נברא העיגולים ויושר וכל הספירות ואדום קדמי והצילוס ויציר העשייה ועולם העקודים ונקודים וברודים, כל התיקונים, כל המערכת הקבלית שכולנו מכירים עד העולם שלנו, הכל מגיע מהקו הזה, הקו של האור האלוקי שנכנס בעולם. אומר הרמח"ל משהו מאוד עמוק, הוא אומר, אין ראשית אלא תקווה. בראשית ברא אלוקים, הבריאה התחילה ממצב של תקווה. אין הצמצום עשוי, כי אם לצפות שיכנוס בו קו אינסוף ברוך הוא. הדבר הזה הוא עמוק מאוד, ולכן אני מעדיף להסביר אותו במשל מהמציאות חיים שלנו. יש 70 כוחות הנפש באדם, הגוין מדבר על זה, זה אחד משתי הדברים שהוא לקח מהפילוסופיה. 70 כוחות הנפש. אחד מכוחות הנפש זה היעדר קודם להוויה, היעדר קודם לקיום. מה זה בעצם? זאת אומרת, זה כוח פילוסופי, זה כוח שהפילוסופים זיהו שקיים באדם, וזה היעדר קודם להוויה. זה יש את זה גם מי שרוצה בליקוטי מהר"ן ותרס המח דלת, אבל זה נמצא בעוד מקומות. יש לפני שנוצרים דברים חדשים, יש תמיד געגוע, יש חלל פנוי, ומתוך החלל הפנוי מתחיל להעיר הדבר החדש. לדוגמה, אברך הולך ללמוד שיעור תורה, בסדר? הולך ללמוד שיעור דף היומי. מאיפה זה מגיע? בהתחלה לא היה חסר לו שיעור דף היומי, הכל היה טוב, ואז נוצר חלל פנוי. היה מצב שהוא הרגיש בתוכו העדר, הוא הרגיש בתוכו חיסרון, היה חסר לו לימוד תורה, היה חסר לו משהו, ואת החסר הזה הוא עכשיו ממלא עם קו של אור שנקרא שיעור דף היומי, נכון? בחור מסמיד גדול רוצה להתחיל ללמוד קודשים. למה? בהתחלה כשהוא היה בחור ב-15 לא היה חסר לו לימוד קודשים, אבל בשלב מסוים נוצר אצלו חלל פנוי, נוצר אצלו העדר מסוים, וההעדר הזה בשביל מה הגיע? הוא רע? ההפך, הוא דבר טוב מאוד. כי ההעדר הזה הוא בעצם כלי אל הגילוי. הוא דבר שיש באדם העדר, יש באדם חיסרון, וזה גורם שיתחיל קיום, זה גורם שיתחיל הוויה, זה גורם שימשך פנים הקו של אור. הצמצום, אני מדבר פה הרמח"ל, גם הצמצום העליון, היה פה מקום של חלל, והחלל הפנוי הזה מתגעגע אל האור, מקווה אל האור, ואז נמשך פנים הקו אין סוף ברוך הוא. וזהו קו, עוד פעם, אנחנו לא רוצים להתעסק בעולמות העליונים האלה, זה אין לך עסק בניסטורויס, במשהו שאיזו איזבוינן, כן? אין לך עסק בניסטורויס, אבל אנחנו לא, כבוד אלוקים אסתר דבר. אבל צריך לדעת שהמקום הזה, שבו התקווה היא זאת שמקיימת את העולם ומחיה את העולם, וכל היסודות של עבודת השם, הרמח"ל הולך לעבור בדרוש הזה שהוא דרוש קצר של עמוד אחד, הוא הולך לעבור על כל היסודות בעבודת השם ולהראות שהם כולם תלויים בתקווה, הם כולם תקווה, זה המהות שלהם, זה המציאות שלהם. את הדבר הזה הוא אומר אפילו בראשית הבריאה, בראשית ברא אלוקים, אין הצמצום עשוי כי אם לצפות שיכנוס בו קו אין סוף ברוך הוא, וזה קו לשון כיווי ותשוקה. בואו ראה. ואז הוא ממשיך בעצם לשלב הבא. הוא אומר לא רק שזאת המציאות של העולם שבתפילה או שיר. מה זה שיר? שיר זה גם בעצם סוג של, אתה מכיר את זה שאנשים אומרים תודה רבה ומתכוונים תיתן לי עוד? למה בן אדם בא להודות על משהו? למה הוא משבח אותך על משהו? תמיד זה בא ממקום של ציפייה. או ציפייה לקבל עוד, או ציפייה להמשך הקשר, או... אבל יש בעומק של השיר תמיד שבח, והזכרנו את זה גם פה בעבר, שהעניין של ל"ג בעומר, שרים את השירים של רבי שמעון, משבחים את רבי שמעון. ויותר מזה, בזוהר הקדוש מובא בליקוטי מוהר"ן בסוף החלק הראשון, בתורות הקצרות, שכל פעם שהתלמידים שיבחו את רבי שמעון בזוהר על הדברים שהוא אמר, מיד הם קיבלו תורה חדשה. זאת אומרת, על ידי השבח, השבח הוא בעצם, שיר הוא בעצם סוג של געגוע למקום אחר. דיברנו על זה פעם כשלמדנו מהר"ל, אז דיברנו על זה בהרחבה, על הכוח של השיר ושירה, על המקום שבו זה מגיע, שירה מגיעה מתוך תקווה וכיווי. וגם תפילה מגיעה מהמקום הזה, כן? גם תפילה מגיעה מהמקום הזה. עוד פעם, יש גם תפילה של משבר, יש גם תפילה של ייאוש, אבל תפילה שאנחנו מדברים עליה פה, תפילה של ישועתך קיוויתי השם, זה תפילה שמגיעה ממקום של תקווה חזקה. בואו ראה. כל הבריאות נבראו בלא שלמות, שנאמר אשר ברא אלוקים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא את זה בצורה של לעשות, שהם יעשו אחר כך, ממשיכה משפע שלמותם. על העניין הזה דיברנו בהרחבה בשיעור על המשך חוכמה וציציס, מי שזוכר, שם דיברנו על הכל תיקונים, שכל דבר, העולם הזה אם הוא היה פס ייצור, כבר היום מזמן סוגרים אותו, כל אחד יוצא עם דיפקט. רק מה, הסוד הוא שכל מי שהגיע לעולם הגיע כי הוא צריך תיקון. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לעבור פה ולהיכנס ולראות, וואי, כמה פיצוצים יש פה בצנרת. הלו, אתה לא תייר, אתה אינסטלטור. את זה צריך לתקן, ואת זה צריך לתקן. יש פה הרבה תיקונים, ועל כל תיקון מקבלים מזכורת. אבל יש פה הרבה תיקונים. הגישה שלנו לעולם לא צריכה להיות, וואי, כמה קלקולים יש בדור הזה. לא, אלא כמה תיקונים יש בדור הזה. אדוני, אתה אינסטלטור, לא תייר. תכיר בזה. פשוט תתייחס בהתאם. אל תבוא תספר לי שזה מקולקל. אני יודע שזה מקולקל. בשביל זה אתה פה. אם זה היה מתוקן, לא היית פה. האם תמנו לגבוה? כן, אם תמנו אז לגבוה. אדם גומר את התפקיד שלו, מת. אדם נמצא פה כי עוד יש לו תפקיד, כי יש לו לעשות. וזה גם נראה לי מובא במדרש, והמשך חוכמה מביא את זה שם בפרש השלח. אשר בורו אלוהיקים לעשויס, שיעשו אחר כך בהמשיכה משפע לשלימותם. דרך אגב, המשך חוכמה אומר, ככה זה נשמע מהדברים שלו, שאם שמתם לב בציצית שעשויה מצמר, אז תמיד יש את הפרנזים האלה, נכון? לא גומרים את האריגה של הבגד, אלא משאירים את זה פתוח וקושרים את זה. אומר למה? זה בא, אומר המשך חוכמה, זה בא לסמל את זה שהעולם הוא לא מושלם. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להשלים אותו. העולם הגיע, הוא בעצם, בלשון של המשך חוכמה, הוא מושלם, זה לא הלשון שלו, הוא מושלם בפוטנציאל, ובעיקרון הוא מושלם, אבל בהשלמה הסופית, המעשית, עוד לא נהיה עד שאנחנו נשלים אותו. העולם הוא רק טוב, העולם בעיקרון הוא מושלם, אבל זה תלוי בפעולות שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה את החוסר שלמות של העולם כדי שאנחנו נשלים אותו, ואז ייקרא האור על שמם. מי שמדבר על זה גם הרבה, זה גם האיש בצר במאה שילויח, וגם הקדוש הסלייבי בקדוש הסלפורים, הוא קורא לזה שם משלויח מונויס איש לרעיהו. לשלוח מנות איש לרעהו, אומר איש זה הקדוש ברוך הוא לרעהו, זה הצדיקים היהודים בעולם הזה, והוא שולח להם מנות, הוא שולח להם דברים לא מושלמים שהם ישלימו את זה. זה משלוח מנות איש לרעהו. והוא אומר את זה במשל נפלא מהמגיד מרובנה, המגיד ממזריץ' שאמר על זה משל, אומר שזה כמו אבא שלומד עם הבן שלו בחברותה, כן? והוא ככה לומדים את הגמרא, ואז האבא אומר לו, שמת לב מה למדנו בעמוד הקודם? טוב. ואז, ופתאום הבן קופץ, אבא, אבל זה לא מתאים למה שלמדנו בעמוד הקודם. אז אמרו, איזו שאלה. הוא רץ לכולם, ראיתם איזו שאלה הבן שלי שאל? עכשיו, הבן שלך שאל. אתה הכנסת לו את השאלה לפה, כן? הזכרת לו כל הזמן, מה היה בעמוד הקודם? עד שהוא שאל את השאלה מעצמו. הכנסת לו את השאלה לפה. אבל האבא גאה בזה. אומר המגיד ממזריץ', אומר אותו דבר גם כן בעולם שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה את הישועה, והישועה צריכה להגיע. ואז הוא נותן לנו, בני האדם, את להרגיש שיש פה חיסרון, שנתפלל, שנשיר, שנעשה מעשים טובים ונשלים, וההשלמה הזאת יקרה על שמנו. כמו אבא שמשתעשע עם הבן שלו, הוא יודע שהבן נמצא את השאלה, והוא רוצה שלא אני אשאל אותך את השאלה, שאתה תשאל את השאלה. והוא מוביל למקום הזה. אומר, וזה הדבר הזה, זה אשר ברא אלוקים לעשות, שיעשו אחר כך בני האדם, בהמשיכם השפע לשלימותם, או במעשים טובים, שזה פעולות שאנחנו עושים בעולם, תורה, מצוות, כל הדברים האלה, או בתפילה, או בשיר. יש לנו, בני האדם, שלושה סוגי עבודות בשביל להמשיך את השפע. מעשים טובים, תפילה או שיר. מדובר פה על פעולות. לא, זה לא איזה ציפור קטנה בלב שלא דורשת שום דבר. לא. התקווה שאנחנו מדברים כאן עליה היא תקווה שהיא דורשת מהאדם מעשים טובים, תפילה או שיר. אני ישלים פה עוד קטע אחד שהרמח"ל אומר, השכינה יצאה מתחילה בלתי מושלמת. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת מדי לעומק, סוגיה עמוקה מדי, אבל השכינה יצאה מתחילה בלתי מושלמת. זאת אומרת, אפילו בשכינה הקדושה, מבחינת מלכות יצא בסוד נקודה אחת, ואז יש עיבור ויניקה ומוכין דגדלות, עיבור יניקה מויכין, עיין, ואז יש מויכין דקטנוס ומויכין דגדלוס, ויש תהליך של שלמות. ולכן זה נעשה מצב שאפילו כנסת ישראל, המצב של השכינה הקדושה הגיע במצב של יש כאילו מצב של חיסרון, והחיסרון הזה מגיע בשביל שתהיה השתוקקות. השכינה הקדושה גם נקראת יראת השם. יראת השם, זהו בראשית ברא אלוקים. אלוקים דייקה. ראשית חוכמה יראת השם. ראשית חוכמה יראת השם. אין יראה אלא מפני מי שצריך לו. אין יראה אלא מפני מי שצריך לו. יראה מגיעה כי אתה חושב שהוא יכול לתת לך משהו. אבל משם מגיע המקום הזה של יראה. וכמו שדיברנו מקודם, מה שראינו במסדת ישורים, שהיראה מגיעה כשהאדם מכיר את גודל הערך. משה רבינו, כמו שהבאנו מהדיבר מורים, כשהוא קולט את הגדלות של השם יזבורך, אז הוא נכנס ליראה. בהתחלה אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה. סקרנות. והוא רוצה אל תקרא בלום. תראה מה מדובר פה. תתבונן שנייה. כשהוא מתבונן פתאום הוא מקבל יראה. כשהאדם מכיר בגדלות הבורא, הוא מקבל יראה, והיראה היא השתוקקות להגיע אליו, השתוקקות להתקרב אליו. ומי שאינו צריך לאחרים, אינו ירא ממנו. ראשית חוכמת המאציל ברוך הוא, ולעשות היראה שהוא התקווה לעליונים, וכמו שהתבאר שמה, כמו שביארנו, וזה הוויה הוא האלוקים ממש, כי הכל אחד. אך שרצה להוציא תחילה אלוקים כדי לקבל מהוויה. זאת אומרת, יש פה, בשביל להבין קצת את הסיפור הזה, אנחנו צריכים להבין מה זה בכלל שמות, שמות השם. שמות השם זה כמו שרשי על הפסוק הראשון בתורה, זה לא רשי הראשון בתורה, זה רשי השני בתורה, אבל זה על הפסוק הראשון בתורה. בראשית ברא אלוקים, הוא אומר יש שם אלוקים ושם הוויה. שם אלוקים זה שם של מידת הדין, ושם הוויה זה השם של מידת הרחמים. עכשיו כל השמות הם לא שמות עצם, אנחנו לא מדברים על הדבר בעצמו. זה כמו שתגיד על בן אדם שהוא בן והוא אח והוא אבא והוא חבר והוא סבא והוא נכד, מה השם שלו? לא אמרת. לא דיברנו בכלל על השם שלו. השם שלו יכול להיות חיים, זליג, אברום, חצקל, ברל, אין לי מושג מה השם שלו. לא דיברתי בכלל על השם שלו. דיברתי על השמות יחס שלו. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו אף פעם לא מדברים על שם העצם. אנחנו תמיד מדברים על שמות היחס. בסדר? היחס שלו אלינו הוא, לפעמים אנחנו רואים גילוי של אלוקים. לפעמים אנחנו רואים גילוי של כל. אלוקים מה זה? בעל הכוחות כולם, תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם, שולט בכל הכוחות. אלוקים זה גם שופט, דיין, נכון? אלוקים, אלוהים לא תקלל. הוא אלקה דאלוקיה, אלוהי האלוהים, הוא מעל כולם, כמו מלך מלכי המלכים, אבל יש מלכים בעולם, יש, אבל הוא מלך מלכי המלכים, נכון? הוא מלך אפילו על המלכים שהם מלכים על מלכים אחרים, בסדר? אבל הוא מלך עליהם, אבל יש מלכים אחרים בעולם. אלוהים זה כוחות, יש כוחות בעולם. הוא שולט מעל כל הכוחות האלה. מה זה בעצם כוחות? שכר ועונש. מגיע לך, שופט, דיין, מגיע לך, תקבל. לא מגיע לך, תענש. זה מציאות עולם, מציאות חיים. הדבר הזה זה אלוקים. כל זה את אילי הארץ לקח, חזק, כוח. די באלוקותו לכל בריאה ובריאה, התפשטות בעולם, שקי. צבקות, מה זה צבקות? צבקות זה כמו שחנה עומדת ומתפללת בשם צבקות, ומה היא אומרת? יש לך כל כך הרבה חיילים ומשרתים בעולמך, כל כך הרבה מיליארדי, קוודריליוני, אני אפילו לא יודע איך אומרים את המילה הזאת שמעבר למיליארד, טריליוני וקוודריליוני כוכבים יש לך בעולם. נכון? זה הרי מספר לא נתפס. וכל אחד מהם מגלה את כבוד השם. כל דבר שקיים בעולם מקווה אל השם ומגלה את כבוד השם. תן לי גם ילד שיגלה את כבוד השם. אז לכן עומדת חנה ומתפללת להביא ילד לעולם, צבקות, משתמשת בשם צבקות. כך גם מסביר הרב שטיינמן באימו לפיתי לא סכו. זאת אומרת, זה השם צבקות. יש השם אדנות. אדנות זה אדון הכל. אדון, אדון שלי. נכון? זה הפירוש של המילה. תחשוב רגע איך אומרים את זה. האדון שלי. כמובן? ויש, זה חוזר על עצמו. מה זה שם הוויה? המשך רוחמו מסביר את זה בתחילת ויקרא, כשהוא מדבר שם על הקורבנות. הוא אומר, בכל הקורבנות לא מובא שם אלוקים, לא שום שם אחר, רק שם הוויה. ומה מיוחד בשם הוויה? יסוד הדברים נמצא גם בגוהן, בפירוש שלו על יוינו, על סוף יוינו. הוא מדבר שם שהיהודים מכירים היום, יכולים להכיר היום בשם הוויה. הגויים לא יכולים היום להכיר בשם הוויה. לעתיד לבוא, הם יכירו גם בשם הוויה, אבל היום הם לא מסוגלים להכיר בזה, הם מכירים רק את אלוקים. או איך שהם קוראים לו, God, או God, או איך שלא יהיה באיזה שם, הם מכירים את הנותן שכר ועונש, בעל הכוחות, זה מה שהם מכירים. את הוויה הם לא מכירים. מה זה הוויה? אומר המשך חוכמו, הוויה זה מהווה את העולם. כן? זה בעצם, אנחנו, אסור לנו להגיד את השם הזה, אבל תחשבו עליו ותראו שהמשמעות שלו זה, הוא הווה את העולם, הוא מהווה את העולם, הוא היווה ומהווה את העולם ברצף. כשאנחנו מדברים על מהווה העולם, על הוויה, מהווה העולם. מהווה העולם, הוא עשה את העולם, יצר, ברא אותו כי מישהו היה טוב, ולכן הוא נתן לו שכר ומתנה, ולכן הוא נתן, ברא את העולם? ממש לא. לא היה, בטרם היות מישהו בעולם בכלל, בטרם כל יציר נברא, כבר הוא ברא את ה... הוא יצר את העולם. ולכן זה לא הגיע כשכר על משהו, זה לא הגיע כפרס להתנהגות טובה, זה בכלל לא קשור לפרשה הזאת. זה דבר שהגיע כמתנה משמיים, כחסד מהקדוש ברוך הוא, בלי סיבה, כי הוא טוב ומטיב, אור גדול שרוצה ואוהב ורוצה לתת ולהעניק בלי גבול, לכן הוא עשה את זה. זאת הסיבה היחידה, זה שם הוויה. זה שם הוויה, זה המציאות של שם הוויה. אז כשאנחנו באים ומדברים על שם הוויה, ומכוונים לשם הוויה, ומדברים על ישועו שחוקי ויסי הוויה, אנחנו מקווים אל הטוב ומטיב שהוא מעבר לכל המערכות ומעבר לכל הכוחות ולא קשור אליהם בכלל, והוא מהרבה הרבה מעליהם, ששום דבר לא קשור לכלום אלא רק לרויב טובוי וחסדוי. יש מציאות של אלוקים, אבל יש מציאות של הוויה. לעתיד לבוא כל העולם יכיר בזה. שמע ישראל, השם אלוהיכנו השם אחד. מסביר רשי, רשי על התורה, רשמע ישראל, השם הוויה, שהוא אלוהיכנו, שהיום רק אנחנו מכירים אותו, ורק אנחנו קשורים אליו. לעתיד לבוא יהיה הוויה אחד. לעתיד לבוא יתגלה הוויה על כל העולם. והויו הוויה למלך על כל האורץ, ביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד. אז יהיה גילוי של שם הוויה, של החסד והרחמים הגמורים בכל המציאות. היום אנחנו נמצאים במצב שאין לנו את זה. אנחנו לא רואים את הגילויים הגדולים האלה, את הגילויים של האור העצום הזה במציאות. אבל זה יתגלה לעתיד לבוא. אפילו, אפילו במצב של השכינה הקדושה, גם יש את המצב הזה של הירא, את הרישיס חוכמס המעציל, במצב של הוויה הוא האלוהיקים, שרצה להוציא תחילו אלוהיקים כדי לקבל מהוויה. יש מציאות של לקבל מעבר לכל עבר, מלמעלה מכל מעלה, את הסוד של המציאות בעצמה. ופה מתחיל העבודה של הכיווי של האדם. הרמח"ל בפירוש שלו, בתיקונים, בתיקון למד זיין, כותב ככה: קווי אל הוויה ושמור דרכוי וירוימים חולו רשס אורץ. אני עברתי כעת מדרוש הכיווי למקום אחר, במובעה אחרת, בכזי רמח"ל. אומר, בעיקרת רשעים תראה. הנה כבר ידוע. כי בזמן הדוחק של הצדיק, אדם שצדיק שנמצא בדוחק, צריך שיוחז וידבק תמיד בעניין הכיווי. צריך לדבוק בכיווי, לאחוז בכיווי. וסודו, כי על ידי זה, על ידי שהאדם דבק בכיווי, משתוקק על הקדוש ברוך הוא, מצפה על הקדוש ברוך הוא, כן? ציפוי חזק, כן? ציפוי חזק, וכיווי חזק. כמו ש... איך הכריזו? ציפוי שלם וכיווי חזק. כן, ציפוי שלם וכיווי חזק. אז על ידי זה יורד קו אחד מן הקדושה, כיווי קו, ובוקע בתוך הקליפה, ותומך את הצדיק בעת צרותיו, והולך ומעלה אותו מעט מעט מבור שעון תתהיוון. וזה סוד, כבוי כביסי הוויה, ויית אליי וישמע שבעוסי, ויעלני מבור שעון מתתהיוון. כי זה הקו היורד מצד הקדושה, הוא ממש כחבל המשוך למי שהוא שקוע בבור אחד, כדי להוציאו ולהעלותו משם. וזה הלשון ויית, שמשמעו הטיית והמשכת הקו והחבל הקדוש לתכלית הנזכר. עכשיו, אם תתבוננו בזה, זה די פשוט, כי אם אנחנו מדברים פה על צמצום וקו וחלל פנוי שממשיכים לתוכו אור אלוקי, אז אם אני נמצא כעת במצב של חוסר, במצב של רע, במצב של מוות, של טמטום, של טומאה, של צער, של עצבות, או כל המילים הנרדפות האלה, אני נמצא במצב כזה של חוסר קדושה, חוסר תקווה, מה אני צריך להמשיך פנימה? קו של אור, קו של תקווה. ובעצם הקו הזה של האור האלוקי לא נמשך עד סוף כל המציאות, כי אם הוא היה נמשך עד סוף כל המציאות, אז בעצם הכל היה חוזר לאור כמו שהיה לפני הצמצום, אור אינסוף. התפקיד שלנו זה להמשיך את קו האור הזה. איך אנחנו ממשיכים את קו האור? תוירה, מצווה, סמייסים, תויבים, תפילה, שיר, כל עבודה שאנחנו עושים בעולם, זה לחזק בתוכנו את התקווה, להתגבר בתקווה, להיות אחוז בתקווה, להיות בכיווי. ואז אנחנו פשוט בוקעים את הקליפות, בוקעים את ההסתרות, בוקעים את הכל, וממשיכים את ההוויה בעצמו לתוך המציאות. זה החיים, זה העולם, זה כל התכליס. וזה בעצם מה שהרמח"ל בא ללמד אותנו פה. כל תכלית הבריאה זה להיות בתקווה, להמשיך את הקו פנימה על ידי הכיווי והתקווה, ליצור את הקו שבוקע את כל העננים ואת כל המסכים וממשיך פנימה את אור השם. כבוי כביסי השם, שהרי כוח הכיווי, הנה, זה אומר שזה הפסוק, כבה אל השם ושמור דרכו וירוממך לרשת ארץ. שהרי כוח הכיווי מושך את הקו, והקו מעלה ומרומם שפלים עד מרום להתענג בטוב השם בארץ חיים. זה כל המציאות של העולם. הדברים האלה מופיעים גם בגוהן בצורה שהיא מאוד דומה, אבל כנראה קצת שונה. הגוהן כותב את זה, זה נמצא במי שרוצה את המקורות, זה באבן שלם או פרק ג', אז הגוהן כותבים את זה בשם הגרו, זה נמצא במשלי לפחות שלוש פעמים, זה נמצא בסבד ויתונה, זה נמצא בכסבי הגרו המון. עיקר הכל הוא הביטוחוין. הביטוחוין תכליס הבריאה. זה לשון של הגוהן. זאת אומרת, ביטחון זה מאוד מאוד דומה לתקווה. כן? למרות שיש הבדלים. ביטחון זה יותר מעשי, זה יותר תחושה פה בעולם הזה. תקווה היא יותר דבר שהוא פחות נמצא כאן עכשיו. אבל אני גם לא יודע אם מה שאנחנו קוראים היום תקווה בעברית, גם תקווה בלשון הקודש של הרמח"ל, אז יכול להיות שיש דמיון. זה כנראה כן שונה, כי בכל זאת אתם משתמשים במילה שונה. אז כנראה שיש הבדל, השאלה כמה ההבדל גדול. אבל הגוין אומר שמי שביטוחין זה תכליס הכל. תכליס הבריאה זה הביטוחין. רב ארן, יקרות לו, במשנה סרבה, רואים, מאוד מטריד אותו. הוא אומר כי אנחנו יודעים שתוירה זה תכליס הכל. אז איך זה יכול להיות שהביטוחין זה תכליס הכל? מה, תורה זה רק אמצעי? לא ייתכן. אז הוא מתחבט עם זה להסביר את זה, שבכל זאת תוירה זה אחרי הכל. זה לא יודע אם חייבים לפרש בגוין במהלך שלו. בכל אופן, הגוין הרי, גם בסבת ויתונה, זה נמצא בהמשך האבן שלימו, מביא את זה, שהגוין כותב, אפילו אדם שיש לו הרבה עבירות וקצת מצוות, אבל יש לו ביטוחין, הוא עדיף מאדם שיש לו הרבה מצוות וקצת עבירות, אבל חסר לו בביטוחין. ואת הרעיון הזה כותב פה בדרוש הכיווי הרמח"ל, לגבי אדם שיש לו כיווי, יש לו תקווה. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא מאוד מאוד עיקרי ומאוד מאוד יסודי, בעבוד עשה שם, כי זה תכלית הבריאה, בשביל זה נוצר הכל. מה התכלית של הבריאה? מה המטרה של האדם בחיים? יהיו שיגידו לך, לקיים מה שכתוב בשולחן ערוך. יהיו שיגידו, הרמח"ל בא פה ומעמיד, היסוד, המציאות, התכלית, כל הבריאה, המקום של האדם בעולם, זה לעמוד ולקוות ולקבל את ישוע עשה שם. לא להיות מקום שאני נותן לקדוש ברוך הוא. אל תיתן, תקבל. תכיר בחיסרון שלך, תכיר בזה שאתה חסר. בן אדם שבא ואומר, אני לא צריך כלום, יש לי הכל, הוא שקרן. הוא לא משהו אחר, הוא שקרן. תכיר בזה שאתה חסר, תכיר בזה שאתה צריך עזרה, ותפנה אל הקדוש ברוך הוא ותבקש את העזרה הזאת. זה תקווה, זה כל מטרת הבריאה, היסוד הזה. לגלות את הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם, ואז האדם עצמו ממשיך את הקו, האדם עצמו מביא את הטוב, האדם עצמו משלים את העולם ומשלים את עצמו יחד עם העולם. ועל ידי גילוי כבוד השם בתוך העולם הזה. יש עוד קטע של הרמח"ל, זה נמצא בפירוש הרמח"ל על כסובים, על הפסוק בך השם חסיתי. אומר, ידוע כי בשביל הכיווי שיש לישראל בזמן הגלות יהיו נגלים. הגאולה תבוא בזכות הכיווי. ולכך אומר, כיוון כי חסיתי על לבוש לעולם. בכוח שם חסיסי, על יבוי של העולם, כי חסיתי. ועיקר הכיווי, מה זה הכיווי בפועל? להיות נגאלים בזכות התורה שניתנה בחוף בית אותיות, וזהו בך הווי חסיסי. וידוע, כי חוף בית אותיות של התורה הם בזי רמפין, בסוד התורה שבכתב, ולכך אומר בך הווי, שהוא עזה, על יבוי של העולם. לפי שהבושה הוא כשהסדרה אחרא מתעוררת לקטרג. זה המציאות של בושה בעולם. המציאות של בושה בעולם זה כשיש כתרוג בעולם, כשהסדרה אחרא שולטת בעולם. בושה זה דבר שאי אפשר, זה דבר נורא. זה דבר נורא. כשבן אדם מקבל משהו שלא מגיע לו, יש לו בושה. וכשהאדם בטוח שלא מגיע לו, הסדרה אחרא פעילה. מאיפה מגיע בושה? בושה זה מקום שבה האדם מרגיש, זה לא פייר, אני לא אמור לקבל את זה, אני לא אמור, זה בושה. יש בושה שהיא טובה. שבושה שמגיעה מהכנעה, מהיראה, אבל יש בושה שלילית, בושה שאתה לא שווה, שאתה לא ראוי, שהקדוש ברוך הוא לא... זה הליווי של העולם. בכל השם חוסיסים, אני חוסה בך, אם יש לי תקווה, אם יש לי כיווי, אין משהו שהוא מעבר, אין משהו שלא מגיע לך. אתה האהוב הגדול ביותר שיש, מהאהבה הכי גדולה שיכולה להיות ואפילו שלא יכולה להיות. הבוי ראי כל עולמין, האוהב והאהבה, אוהב אותך אהבה עצומה שאין לה מילים. הבעל חסד והרחמון, הרחמון העומר, הרחמון הגדול ביותר, מרחם עליך ברחמים הגדולים ביותר שאי פעם יכולים להיות קיימים. אין גילוי יותר מזה, אין משהו יותר מזה, על איבוי של אוילום, לא שייכת בושה, אין בושה בקרבה כל כך גדולה ובאהבה כל כך עצומה. אין משהו שלא מגיע לך שאתה יכול להתבייש שיש לך אותו. על יבואי שלו, לפי שהבושה הוא כשהסתרה אחרי מתעוררת לקטרג, אבל בזמן הגאולה, שתתעורר אימא, שהיא אוילום, בסוד אוילום של יויבל, שהסתרה אחרי מתרחקת ממנה, לכך לא יהיה עוד בושה. וזהו לאוילום, בשביל זה העולם. אבל יש להבין עוד מהו עניין הבושה הזאת. וזה, שמי שאוכל שאינו שלו, מתבייש. כך ישראל כשחטאו והלכו בגלות, והקדוש ברוך הוא היה נותן להם הגאולה מיד, בלי שום צרה, היה להם, אז היה להם, בזמן הגאולה חרפה. כיוון שלא היו ראויים. אבל עכשיו, שהיו להם הרבה צרות, ועל כל פנים קיבלו באהבה ולא בעתו. קיבלו באהבה ולא בעתו, כן? דיברנו הרבה על הגמורה שם בעביד הזורה, על הבעיתה בסוכה, לעומת עם ישראל שאמנם נזרקים מהסוכה, אבל הם לא בועטים, הם כואב להם למה הם נזרקים מהסוכה. הכאב הזה שמגיע ממקום של תקווה, הכאב שמגיע כשאתה יודע שאני קדוש, אבל מאוד כואב לך, למה עשיתי את מה שעשיתי אתמול בלילה? הכאב הזה הוא כאב של תקווה, והכאב הזה הוא בכל השם חוסיסי. אף על פי שהיו להם הרבה צרות, היה הרבה עבירות והיה הרבה בלגנים, קיבלו אותה מאהבה וקיוו לגאולה. אם כן, הלוואי שם. זה מבטל את הבושה. הכיווי יוצר את הקו. הכיווי גורם שאנחנו נמשיך פנימה את הקו. זה סוד כל הבריאה כולה. זה הכל. זה מדבר על הכלל, על כל העולם, וזה מדבר עלינו. על כל אחד ואחד בפרט, בחיים הפרטיים שלו, במציאות הפרטית שלו. כל אחד ואחד נמצאנו, נמצא במקום הזה של החיבור האמיתי אל הקדוש ברוך הוא באהבה עצומה. וזה לא לכל העולם, זה אליך, אליך אישית, איפה שאתה, מה שאתה, עם מה שעשית. אביה, אביה, לישועוס חוק יביסי, אביה. הקו הזה פונה ישירות אליו, לא לאלוהיקים ולא לכל השמות האחרים שכן מגיע, לא מגיע, מערכות ודברים, אלא ישירות אל הקדוש ברוך הוא. וזה מעבר לכל תפיסה, זה מעבר לכל דבר, והקו הזה נמשך. נמשיך בעזרת השם את השיעור בפעם אחרת.